ב-103 FM. ורדה הרזיאל ז'קונט. 103 FM.
שלוש, ערב טוב, אנחנו כאן עם האורחת שלנו. לפני כן אני אגיד שהמפיקה מלי בנימינוב, אחראי על השידור עידו כהן, ועל הדיגיטל יעל טלמן, והאורחת, האורחת שלנו חני לרמן, מחברת הספר איפה החברות שלנו, בכותרת משנה כל האמת על חברות בין נשים. אז ככה, לפני...
היי.
ערב טוב, תודה שבאת.
ערב טוב.
לפני הכל, אני רוצה לומר שעד היום לא הזמנתי, לא הזמנו, לא עסקנו בנושא החשוב הזה. לכאורה עליי להתנצל. ובכל זאת, חני, אני רוצה להגיד לך שאני הזמנתי עד היום לתוכנית הזאת את מרבית כמעט כל החברות שלי. כלומר, אין, כל אחת מהן באה לתוכנית, ושוחחנו, ואז כמובן שוחחנו על היחסים בינינו וכו' וכו'. לכן, היחסים בין חברות לא הוזנחו. עכשיו, למה כתב ספר על, על הנושא?
אוקיי, אז בעצם הספר... מסכם את הדרך שלי, שאני חושבת שהיא מאוד ייחודית, בנושא של חברות. חברות בנשים. זה התחיל הסיפור שלי, אם אני אספר אותו בקצרה. אני לפני 13 שנה חזרתי לרחובות, אחרי הרבה שנים שלא גרתי בה. חזרתי עם ילדה נשואה. לא שמרתי קשר עם חברות העבר מהתיכון. ובעצם חזרתי לעיר שהרגשתי בה זרות. הייתי צריכה לבנות לעצמי את המעגל החברתי מחדש.
את יודעת מה, פה אני מרשה לעצמי לרגע הערת ביניים.
כן.
אנחנו באמת עסוקות בבני זוג, אנחנו עסוקות בילדים, אנחנו עסוקות בעבודה, והנושא של חברות הרבה פעמים
נדחק לתחתית סדר העדיפויות.
אמרת את זה.
ממש. אנחנו כל כך עסוקות עם הורים, הורים מזדקנים גם, משפחה, תחזוקת בית, קריירה, הכל הכל צריך להיות פיקס. ובסוף, מה שמחזק אותנו, מה שמתעין אותנו, מה שנותן לנו כוח, שזה חברות, זה נדחק לתחתית סדרי עדיפויות, כי בסוף הערב הרבה יותר קל לשקוע לתוך הספה, לזבזפ מול הטלוויזיה, הרבה יותר מעייף להתחיל להרים טלפון, להקשיב, לספר, לחלוק, בכלל להניע את, את האוטו ולצאת להיפגש. זה דורש השקעה, זה דורש מאמץ. ולא כולנו עושות את המאמץ הזה, כי אנחנו לא מבינות את החשיבות של זה. ואז ברגע אחד, של, לפעמים של משבר, או של שמחה, אנחנו רבות מאיתנו, מסובבות את הראש ימינה ושמאלה, ומגלות שאנחנו כמעט לבד.
את יודעת, את אחר כך תספרי בהמשך, כן. על דרכך. עכשיו, כשאנחנו קטנות, כשאנחנו ילדות, הנושא של חברה טובה, הוא נורא נורא חשוב. הוא מאוד מרכזי.
נכון.
חברה טובה. ומה קורה לנו? הרי החברה טובה הייתה חשובה.
אני אגיד לך מה קורה. בשנים של בית ספר, ובשנים גם של צבא, וגם אפילו תואר ראשון, יש לנו זמן להשקיע בזה יותר. את יושבת בכיתה, את שוהה כל היום עם החברות שלך. בצבא את שוהה כל היום עם החברות שלך, יושבת אוכלת לחם עם שוקולד. גם באוניברסיטה, כשהייתי בתואר הראשון, היינו יוצאים להפסקות ויושבים שיעורים שלמים בדשא ומתחברים. אבל כשעשיתי תואר שני, זה כבר נראה אחרת לגמרי. בהפסקות כל אחת רצה לפינה לדבר עם העבודה, לדבר עם הבייביסיטר, לדבר עם הילדים, לדבר עם הבעל. אנחנו לא מפנות לזה זמן, כי אנחנו מאוד מאוד עסוקות.
את יודעת מה? בואי, את כותבת בספר שלך משהו בכל זאת על הרושם שחוויות עם חברות ילדות השאירו בנו. שהרבה מאיתנו נכון. לא מחפשות בבגרותנו חברות בגלל הטראומות או הנטישות שעברנו. וכאן אני דווקא רוצה להגיד מילה משהו על עצמי. לי היו בכל שנות הנאורים שתי חברות טובות במיוחד, ושתיהן, איך אני אגיד, אני לא יודעת אם להשתמש במילה, בגדו בי, נטשו אותי, זרקו אותי, ומסתבר בדיעבד, עם שתיהן נודע לי, לא ידעתי את זה בזמן אמת, כילדה, שהן זרקו אותי כי הייתי לא פופולרית, לא הייתי מקובלת, לא התאים להן, משהו, לא זרקו, אחת זרקה ממש, התרחקה, אחת החזיקה אותי כזה במין, כזה.
החוכמה היא אבל לנהל את הצלקות שלנו ולדעת לצמוח מהם, לא להישאר במקום הזה, כמו שאנחנו בעקבות שברון לב כתוצאה מפרידה מגבר, אנחנו לא פוסלות את כל הגברים בעולם וממשיכות לחפש זוגיות, אז אם מישהי נטשה אותנו או פגע בנו, זה לא מעיד על כל שאר אנשים בעולם, אנחנו צריכות להמשיך לחפש חברות.
אכן, אבל עכשיו אני אשאל אותך בכל זאת, יש איזה בציבור, אני לא יודעת אם בציבור היום, אבל יש איזו תפיסה, שנשים, איזו תפיסה שלילית, שלילית, לגבי חברות בין נקבות במרכאות. אין מקנות זו בזו, אין מרחלות זו על זו, כלומר, אין לא יודעות להיות, זו תפיסה שלילית על חברות בין
זה
נשים.
זה מיתוס, אחד המיתוסים, המאוד מזיקים שאני מספרת אליהם בספר, המיתוס הזה שקוראים לו במשפט נשים נשים שק של נחשים, אני חושבת שכולנו מכירות את זה, שזה משפט מזעזע בעיניי, כי לרוב המוחלט כשאני מגיעה בין נשים זה ממש לא התחושה, נשים עוזרות אחת לשנייה, נשים מכבדות אחת את השנייה, יש מקרים שבאמת זה כאילו תפס הסלוגן הזה שהוא עושה לנו שירות רע מאוד, ואולי גם בגלל זה הרבה נשים לא משקיעות מספיק בחברות, אבל זה ממש לא ככה.
כן, שתמיד, עכשיו בכל זאת בואי נדבר על מה עוצר אותנו, מה מפריע לנו או מה מקדם אותנו.
אוקיי.
אני יכולה להגיד משהו אחד קטן, אני מרשה לעצמי, אני אולי בגלל שרוב שנות חיי חייתי בלי בן זוג, והייתי זקוקה לעזרה. הייתי כאילו, חיפשתי את עצמי נורא.
אז חברות, זה מעגל הכוח שלך.
נכון.
נכון.
וזה הפך למעגל הכוח. אז זה דבר פרדוקסלי, שהרבה פעמים כשאת בונה לך את המשפחה האידיאלית, וכמו שאת אמרת, את עסוקה בכל כך הרבה נושאים, שאין לך זמן לפעמים באמת לפנות לחברה, כשיש את המשפחה המורחבת, ויש את הבית, את הבן זוג, ואת הילדים, ואת העבודה, ואת השאפתנות בעבודה, ואין זמן.
נכון. ואז okay. קורה, כמו שקרה לי, שברגע שהתקבלתי okay. לעבודה, שמאוד שמחתי עליה, וישבתי ברכב, זה היה יום חורף, הודיעו לי שהתקבלתי לעבודה, ומאוד שמחתי. והטלפון הראשון לבעלי, הטלפון השני לאחותי, הטלפון השלישי, לאבא שלי זיכרונו לברכה, ואז אני מתחילה לסרוק את כל מאות אנשים באנשי הקשר שלי, אני מדברת איתך על מאות, אני, החיים שלי סובבים נשים כל היום, ווואלה, כאילו אני מסתכלת, אני אומרת וואו, עם זאתי לא דיברתי חצי שנה, אני פתאום מתקשר לספר לה שהתקבלתי לעבודה, עם זאת היה קטע, עם זאת ככה, עם זאת ככה, ופתאום זה היה ממש רגע מכונן לפרצוף, כמו שקוראים לזה הצעירים, שקלטתי שאין לי מישהי מספיק קרובה באותו רגע בחיים שלי, שבא לי להתקשר אליה, לספר לה את הרגע המשמח הזה, ושהיא תהיה איתי, ושהיא תשמח איתי, ושזה מתאים גם, שזה קשור.
אבל אני אשאל אותך, לא הספיק לך שרם טלפון, כמו שאת אומרת, לבן זוגך, ואחר כך לאחותך.
לא הספיק לי. אני בן אדם מאוד אני בן אדם מאוד חברותי. אני אוהבת חברת נשים. נשים זה מקור תמיכה וכוח. אני אוהבת את ההדהודים שאני מקבלת מהם. יש לי חברות שאני יוצאת איתם להליכות, עושות הליכה של שעה, שעה וחצי. הן מספרות לי על החיים שלהם. אני מספרת להם על החיים שלי. זה רגעים של אושר מבחינתי, השיתוף הזה, ההדדיות הזאת, אנחנו נותנות אחת את לשנייה כוח, והשיקופים שאני מקבלת מהם, זה לא תמיד השיקופים שאני מקבלת מבעלי, שדרך אגב הוא החבר הכי טוב שלי, יש לי זוגיות נהדרת, ועדיין אני זקוקה לחברות.
אמרת משהו מאוד מעניין, שזה שיש לך בן זוג, גם כשהוא יהיה החבר הכי טוב שלך, יש דברים שאת מדברת איתו, את מספרת לו, והוא שומע, וזה עובר מהאוזן אחת לאוזן השנייה.
לא, במקרה של הבן זוגי הספציפי, זה לא נכנס מאוזן אחת ויוצא מהשנייה, באמת זכיתי בבן זוג נדיר.
וואלה.
מאוד אמפתי ומכיל וקשוב, ויודע לנהל איתי את השיחות האלה, אבל עדיין, קודם כל אני רוצה להגיד, חלק מתפיסת הערך העצמי שלנו, כמו שאנחנו משווים את עצמנו לשאר העולם בסטטוס המשפחתי שלנו, בכמות השכר שלנו, בנראות שלנו, בהצלחה שלנו, של הילדים שלנו, אנחנו גם משוות את עצמנו לא במודע, לא במודע, כל הדבר הזה לא במודע, אנחנו משוות את עצמנו לאחרות בכמה ובאיזה איכות חברות יש לנו. ובאותו רגע שבעצם אני גיליתי על עצמי, שאין לי חברות ברמת הקרבה שאני מגדירה חברה טובה, התחלתי לשאול את עצמי, מה זה אומר עליי? מה זה אומר עליי? שאין לי מספיק חברות טובות. זה התחיל להפריע לי, שאת רואה את כולם בפייסבוק ובאינסטגרם, כל החברות פייסבוק ואינסטגרם שלי, מעלות תמונות שהן נפגשות בפאב ובים ובימי הולדת ונוסעות ביחד לחול, והי, רגע, איפה אני? איפה, כאילו, מה? כולם מצליחות, כולם מסתדרות, כולם מפוצצות בחברות, ואני, אין לי, מה זה אומר עליי? ובמשך כמה שנים התהלכתי בתחושה שמשהו לא בסדר איתי, ורק כשיצאתי עם המיזם שלי, שאולי נדבר עליו אחר כך, שקוראים לו חוג חברות, שבעצם זה מעגלי נשים שמטרתם להגדיל מעגל חברתי, כשקיבלתי בשנה וחצי קרוב ל-5,000 פניות, מפרסום קטן שעשיתי בפייסבוק, גיליתי כמה התופעה הזאת היא לא רק אני. התופעה הזאת היא חובקת עולם. אני חושבת שהרוב המוחלט של אנשים, אני יכולה להגיד עכשיו, אחרי ששמעתי 600 סיפורי חברות במיזם, הרוב המוחלט של אנשים רוצות לשנות, לגוון, לחדש, להכיר עוד חברות. יש נשים גם שהגיעו למיזם שיש להם חברות, אבל הן רוצות עוד, הן רוצות חדש.
רק רגע. קודם כל, אני לפחות לא ידעתי שזה שיהיו לך הרבה חברות, זה סימן סטטוס, שזה אומר עלייך משהו. ההפך, אני חשבתי, לתומי, אבל אולי כי אני מדור אחר, אולי אני מדור אחר, כי יכולתי להיות אמא שלך ואולי יותר, שיש תקופה ארוכה שלא כך שמים לב לזה, שאנחנו
אני שקועות... פחות מתייחסת לכמה, זה לא שאני אומרת עכשיו את צריכה 200 חברות וגם לא 20, אוקיי? אבל שבהגדרה שלך, שזה ההגדרה דרך אגב מאוד סובייקטיבית, לך יש תחושה שאם את רוצה לשתף ברגע משמח או עצוב, או את צריכה עזרה, יש לך מישהי שתהיה שם. זה יכול להיות 2 או 3.
או, אמרת את זה. כלומר, העניין הוא לא שאנחנו צריכות שיהיו לנו הרבה חברות, אלא לפחות אותה אחת או 2 או 3. אגב, אני אומרת 1 או 2 או 3, כי אחד הדברים שאת כותבת בספר, וניכנס עכשיו לבעיות בחברות, את אומרת, לא טוב שתהיה לך החברה הכי טובה, היחידה.
נכון, לא לשים את כל יהבך על אישה אחת, כי אז את יכולה למצוא את עצמך שזה פתאום איתה נשבר, לא מסתדר, קורה משהו, ועד אז מוצאת את עצמך לבד. אז כן, להשקיע בעוד קשרים.
עכשיו את מדברת בספר שלך על משהו מאוד חשוב, וזה על שברון לב של אובדן של חברה.
נכון, זה משהו שלא מדברים עליו, בכלל.
לא חברות לסבית, חברה,
נכון,
חברה.
נכון, נכון.
וכשמשהו רע קורה ביניכן, וזה יכול
זה לקרות... זה כואב יותר, אני רוצה להגיד לך שהשברון לב שאני חשתי כתוצאה מהפרידה מהחברה שלי, שוב, לא חברות לסבית, חברה שליוותה אותי הרבה שנים, זה כאב לי הרבה יותר מכל הבני זוג שנפרדתי מהם, הגברים.
את יכולה להסביר?
אותה חברה, הייתה חברה שלי 17 שנה, החיים שלנו היו הרוגים זו בזו, שיתוף, תמיכה, ובבוקר אחד, צהריים אחד, זה נגמר, וזה מאוד מאוד כאב. זה, אני מתארת בספר, איך עברתי את כל ששת שלבי האבל. כעס, הכחשה, אלבון.
וכולי וכולי וכולי. כלומר, אני יכולה יחד איתך להסכים שכשיש חברה שאת מסיבות, תראו, החיים שלך, באמת, כמו שאת אמרת, אצלה, היא יודעת עליך דברים. אני חושבת שאחת הבעיות, אני כבר קפצתי קדימה, עוד מעט נחזור אחורנית, שבלרכוש חברה חדשה, כשאת בן אדם מבוגר, זה שיש המון דברים שהיא לא יודעת עליך. כשעצם הדבר הזה שמישהו מכיר אותך, והוא יודע עליך דברים.
מלפני ולפנים, כן.
זה חלק מהחוויה.
זה נכס.
נכון, זה נכס, ויש לנו... הרגשת אובדן. אז חני לרמן, שאת כתבת על ספר, כל האמת על חברות בנשים, בוא נדבר על מה מפריע להיות חברות טובות. בוא נדבר על גורמי השבר האופייניים שמפרידים בין נשים שאהבו זו את זו, מצאו חן זו בעיני זו, וזה נגמר.
אז יש המון גורמים, יש, אני בעצם בספר מחלקת, בנוסף לסיפור האישי שלי ורעיונות עם 25 נשים שמספרות את הסיפורי חברות הטובים שלהם יותר והטובים פחות, אני בעצם מחלקת את בספר, את הדברים שמפרידים בינינו, הדברים שמחברים בינינו והדברים שמעכבים התפתחות של חברויות חדשות.
אוקיי, בוא נעבור בקצרה.
בקצרה.
על הדברים שמקלקלים לנו את החברות. תראי, את קודם כל מספרת על סיפור על חברות, שמישהי דמיינה חוסר פרגון כלפי משהו טוב שקרה לה והתנתקה.
נכון.
אז הרבה פעמים זה משברים שיכלו להיות חולפים, ניתוקים שיכלו להיות זמניים, ואנחנו נשארים שם, במקום הגרוע הזה של אובדן.
זה תלוי כמה החברות חשובה לנו וכמה אנחנו רוצות להילחם עליה. אם החברות מספיק חשובה לנו ובטוטל של כל הקשר, הקשר תורם לנו, אנחנו אוהבות את האישה הזאת, אז גם אם קרה משבר, אנחנו נעשה את הכל לצלוח אותו.
אנחנו נדבר על מה שקרה.
נדבר על מה שקרה.
נכון. אנחנו נשאל שאלות.
נכון.
אנחנו גם נגיד למישהי מה מפריע לנו.
נכון.
כלומר שזה הרבה פעמים, אם אני נעלבת או כך, אבל אני רוצה בכל זאת לשאול אותך שאלה על קנאה. על קנאה בין נשים. תראו, קנאה...
קנאה זה משהו שדרך אגב קיים בכל מערכת יחסים. זה לאו דווקא בין נשים. זה, עוד פעם, אנחנו נחזור למיתוס הזה, נשים שק של נחשים, וכל מה ששמים עלינו, שזה נראה לי איזו תפיסה פטריארכלית, שוביניסטית.
נכון.
קנאה יש גם בין בני זוג, גם בין גברים, יש מלא קנאה. בואו. ויש גם קנאה בנשים. עכשיו, קנאה זה הרגע, אחד הרגשות שהכי קשה להודות בו. קשה מאוד להודות ברגש הזה מול חברה, להגיד לה, וואי, הרגשתי קנאה על זה ועל זה. ושהיא תהיה מסוגלת להכיל את זה, ואני אהיה מסוגלת לדבר על זה. זה מאוד קשה. אז מה שקורה, הרבה פעמים נשים לא יודעות איך לדבר את זה, אז הן מתנתקות.
נכון. וזה נראה לי אחד הדברים שיכול להציל חברויות. אבל אני עכשיו אשאל אותך שאלה אולי קצת יותר קשה. האם את חושבת שחברות יכולה לשרוד פערים מאוד מאוד גדולים במה שאני קוראת מפלס האושר? זאת אומרת, אחת, יש לה זוגיות טובה, ילדים טובים, כסף, הצלחה בעבודה, קראו לה דברים הטובים, והשנייה, אין לה בן זוג, או במשבר נישואין, בבעיות כלכליות, כלומר, לאחת טוב מאוד, היא מאושרת, והשנייה שרויה באומללות, עקב המצוקות הכרוניות או הפתאומיות שנחתו עליה. האם את מצאת שחברות יכולה להתגבר על פערים רציניים במה שקורה לשתי נשים בחיים?
אני מצאתי שאין סכמות, אין תבניות, אין דברים ברורים. אז אין דברים ברורים וחד משמעיים. יכול להיות שאותה אישה שאני לא הייתי מגדירה אולי שורה באומללות, שהחיים שלה יותר מורכבים וקשים, כן מצליחה להיות בקשר עם האישה היותר מאושרת, יותר מצליחה. היא צריכה להיות אישה אבל ברמת התבוננות והתפתחות אישית מאוד גדולה, כדי להיות מסוגלת להכיל את זה, את הקנאה אולי שהיא מרגישה, ועדיין להיות מסוגלת לפרגן ולהיות בטוב בקשר עם החברה שלה. אבל אני רוצה להגיד לך שבעשרות רבות רעיונות שערכתי, פגשתי בעשרות רעיונות שערכתי לספר, המון המון סוגי חברות עם פערים מאוד מאוד גדולים, שכביכול את מסתכלת על הדבר הזה מהצד, ואת אומרת, וואו, איך זה יכול להתקיים? פערים מאוד גדולים בגיל. אחת המרואיינות לספר מספרת שהחברה הראשונה הכי טובה שלה הייתה חברה של אמא שלה, אישה שגדולה ממנה ב-30 שנה. שזה מטורף, זה מדהים בעיניי. למדתי מהאישה הזאת המון. Okay. יש מרואיינת לספר שהיא חד-הורית וחילונית, והחברה הכי טובה שלה מעבודה. זאת אישה חרדית עם 7 ילדים. ואת יכולה להסתכל ולהגיד איך הדבר הזה יכול להתרחש, והנה הוא מתרחש. כימיה בין אנשים זה דבר שהוא קסום ומורכב ולא ניתן לניבוי, לא ניתן.
מאוד יפה, נכון. כימיה בין אנשים, כולל התאהבות בין חברות, התאהבות לא לסבית, שאת מתאהבת במישהי, שהופכת להיות משהו בשבילך.
נכון.
אוקיי, אנחנו נעבור להפסקה, ותשמעו את החלק השלישי מתוך קונצ'רט מספר 1 של ברמס, קסום, קסום אמיתי, תקשיבו. חזרנו אל האורחת שלנו של התוכנית, חני לרמן, שכתבה ספר מקסים, קרי, איפה החברות שלנו? כל האמת על חברות בין נשים, ואוקיי, דיברנו על כמה זה חשוב, דיברנו על, יש דברים שמרחיקים, מקרבים. את אמרת לי, כשנפגשנו כאן, בעצם שנורא קל הרי להכיר בני זוג, גברים. יש המון מה שאת קוראת פלטפורמות, להכיר גבר. אוי, לפני המון שנים זה היה, נניח, אפילו מודעה בעיתון. היום זה כל הפייסבוק וטינדר. יש בלי סוף. את רוצה להכיר, את פותחת.
נכון.
עם נשים זה הרבה יותר מסובך.
נכון.
כאילו, איפה אנחנו מוצאות את החברות שלנו?
נכון, זאת השאלה של הספר, איפה אנחנו מוצאות את החברות שלנו. וזה באמת השאלה שהתמודדתי איתה, כמו שאמרתי לך, שחזרתי לרחובות אחרי הרבה שנים שלא גרתי בה. והתחלתי לחשוב, אוקיי, אני רוצה לעשות לעצמי פה חברות קרובות בעיר, איפה אני מתחילה למצוא אותם. אז אני חושבת שהתחלתי לעשות מה שרוב הנשים עושות, הולכות לחוגים. אוקיי?
כן.
ואז התחלתי ללכת לחוג כדורשת, שמתחיל בתשע בערב, כשאני ערה מחמש וחצי. הגעתי גמורה לגמרי, ומצאתי קבוצה של נשים ספורטאיות גבוהות ממני בראש וחצי, מאוד תחרותיות, שרוצות לנצח, מאוד מכירות ומגובשות אחת עם השנייה. חטפתי כדור בעין, והלכתי הביתה, מקללת את העולם, מה אני צריכה לעשות כדי להכיר חברות חדשות. ואחר כך הלכתי לחוג כזה ולחוג אחר, ומה שפגשתי בכל החוגים האלה, זה שכולן מגיעות חמש דקות לפני, מתנשקות, 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 אלן, 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 נכנסות, עושות מה שעושות, רוקדות, מציירות, חוג תיאטרון, whatever, עושות מה שעושות שהתכנסנו לשם הדבר, יוצאות החוצה, מפטפטות חמש דקות, מתנשקות, מתנשקות ורצות הביתה. ואמרתי לעצמי, רגע, כאילו, איך זה הולך לקרות פה הדבר הזה? אנחנו לא שוהות ביחד. אין זמן לאינטימיות, אין זמן להיכרות אמיתית, אין זמן לפתח שיח. ומתוך זה יצא הרעיון של המיזם שלי, חוג חברות, שזה בעצם קבוצות של נשים שהמטרה המרכזית והגלויה בהם היא להכיר, להכיר באינטימיות לעומק נשים חדשות שגרות בקרבת ביתך, שזה רעיון חדשני, אולי קצת מוזר, לא עובר לכולם חלק בגרון, אבל בשש 600 נשים השתתפו עד הקורונה במיזם הזה, בקבוצות מהקריות ועד הבר שבע.
רגע, ספרי רגע, איך זה התחיל? אני לא הבנתי. איך
המיזם הזה התחיל?
כן.
אז אני בעצם, באמת קפצתי קצת קדימה. אחרי שנתיים שהסתובבתי ברחובות ולא מצאתי מקומות שאני יכולה להכיר בהם באינטימיות, נשים חדשות, בזמן פשוט לשבת ולדבר ולהכיר, בלי לרוץ. אמרתי, טוב, אם מוחמד לא יבוא אל ההר, ההר יבוא למוחמד. ישבתי במיטה, לקחתי את הנושא מאוד ברצינות, עשיתי רשימה של 12 נשים שאני מכירה מכל מיני מסגרות ברחובות וסביבתה, שאני מכירה אותה מכירות שטחית. אחת, אמא של בן מהגן של הקטנה. עכשיו, הבת שלי לא משחקת עם בנים. אין לי כמעט שיח איתה חוץ מאי וביי בכניסה וביציאה מהגן. אחת מאיזה מעגל עסקי, אחת מהשכונה, אחת מהפייסבוק, חמודה שהיינו הרבה מגיבות אחת לשנייה. ככה אספתי כמה נשים, ופניתי אליהם, אמרתי להם, אני עושה אצלי מעגל בבית כל מוצא שבת האחרון של החודש, שהמטרה שלו היא לייצר מעגל חברתי, אתם רוצות לבוא? וכולן באו, ומתוכם, מתוך ה-12 נשארו 8 קבועות במשך שנתיים וחצי, ומתוך ה-8 עשיתי 3 חברות.
רגע, מה היה, בואי, תראי, השאלה שעולה היא, מה היו התכנים של הקבוצה? מה עשיתם ביחד?
מה עשינו ביחד? אז כל מפגש, בעצם אני התחלתי את המפגשים, אני בעברי מנחת קבוצות.
או, אז תגידי את זה, שאת בעברך מנחת קבוצות, אני... אז זה גם המקצוע שלך.
זה, השתמשתי בכישורים האלה, אוקיי? השתמשתי ביכולת שלי להחזיק קבוצה.
אז רק רגע,
שלא תגידי מכירה.
כבר, תגידי כבר, כי זה נסקרן את המאזינים, אז מה המקצוע שלך? כלומר,
בימים אלה?
בימים אלה, ממה את עובדת?
אני בבוקר שכירה, אני מנהלת תוכנית השמה לאנשים עם מוגבלויות בעמותה.
אוקיי.
אז בעצם, זה המרחב שיצרתי, שממפגש למפגש, ממפגש למפגש, בנינו אינטימיות, היכרות, למדנו להכיר אחת את השנייה יותר ויותר לעומק. ומתוך הדבר הזה התאפשר בעצם, התאפשרו שלושת החברויות האלה.
בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, תראי, אחד הדברים שאולי מפריעים, אם לי יש, נניח, מערכת, כלומר, התכנים, כשאת מדברת על התכנים של חייך, מרביתם, אני חושבת, זה טוב, זה אני ועצמי, ומה אני מרגישה כלפי עצמי, והערכה עצמי, אבל מרביתם זה יחסים. אנחנו באות לפגוש נשים כדי להתיידד, אבל האם נדבר על הנישואים שלי? האם אני אדבר על הבן זוג שלי? האם אני אדבר על הבעיות של הילדים שלי, ובכך בעצם אני אמכור את, במרכאות, הסודות שלהם. כלומר, חלק גדול מהבעיה של אינטימיות, זה שאנחנו אמורות לשתף את החברה הטובה, בדברים שהם על סדר היום שלנו, וזה על פי רוב לחשוף, לפעמים זה את ההורים שלנו, כלומר,
ככה אבל נבנית אינטימיות, בלדבר ולחשוף, אבל אני רוצה רגע לחזור לקבוצה שהייתה אצלי בבית, אנחנו בהתחלה, עד שהכרנו, פחות דיברנו על הדברים הכל כך רגישים שאת מציינת, זה היה דברים טיפה יותר רחוקים מהדברים הכי אינטימיים שלנו, במשך הזמן התחלנו לשתף יותר ויותר, ושנייה, אני רק רוצה לסיים, ובעצם המיזם שבניתי, הוא במודל הקבוצה שהייתה אצלי בבית, הוא בדמות הקבוצה שהייתה אצלי בבית, בעצם ממנה אני הבנתי, ישבתי והסתכלתי במרחק של שנים, מה אפשר את החברות הזאת, את הקרבה הזאת, את השלוש חברויות האלה שנוצרו, מה אפשר את זה? אפשר הקביעות, אנחנו נפגשנו באופן קבוע כל שבת אחרונה של החודש. אפשר השהייה ביחד. הם היו באות ב-8 והולכות ב-10:30. ישבנו 2:30. יפה. דיברנו, פטפטנו, שיתפנו, כל אחת העבירה בתורה פעילות לאחרות. השהייה ביחד והקביעות זה מה שמייצר חברות. שזה שני הדברים שחסרים לנו בימינו האינטנסיביים והלחוצים מאוד.
כלומר, בעצם, מה שעשית, את הבאת את אותן נשים ביחד. שאלה, האם ברגע שנוצרת דינמיקה קבוצתית, האם לא נוצרו לחצים, מתחים, עוינויות, יריבויות? הרי בכל זאת שאנשים באים ביחד, הם נוצרת דינמיקה שהיא לא תמיד חיובית. היא לא תמיד כולנו נחמדות.
נכון, בקבוצה הספציפית שהייתה אצלי בבית, הייתה דינמיקה חיובית. לא הגענו לשלב של מתחים.
לא הגענו לשלב של מתחים. אז בכל זאת, אני רוצה לדבר איתך על שאלה. אני רוצה רגע לחזור רגע, לעזוב רגע את הדינמיקה, ולדבר על חברות שבחיים של אחת יש סוד.
אוקיי.
איך יכולים לתחזק חברות כשבמרכז חייך סוד שאת לא יכולה לחלוק.
זה הופך את זה ליותר מורכב, פחות פשוט, אבל זה אפשרי. קודם כל אני חושבת שלכולנו יש סודות. כאלה יותר גדולים, כאלה יותר קטנים, אנחנו, החברות שלנו לא יודעות, ואני לא גם בטוחה שהן צריכות לדעת הכל, 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 הכל על החיים שלנו.
עכשיו, נדמה לי שצריך לדבר על זה, שלפעמים, או לפחות זה מה שאני יודעת מהעבודה שלי עם אנשים, שבגללם הם מחפשים לפעמים לדבר עם פסיכולוג, ולא עם חברה, זה שיש לכם, יש לה סוד, שאו היא מתביישת בו נורא, או הוא מבזה אותה נורא, או הוא מח... בעצם, את בעצם אמורה למכור את הסוד של הבן שלך. ואני אראה לך דוגמאות, או סוד משפחתי, שבן זוגך לא רוצה שתספרי, יש פחד מהתפשטות הסיפור, הילד שהתאבד, הבת שיצאה מהארון.
כולנו סוחבות ארון של שלדים. חלק מאיתנו משתפות יותר, חלק פחות. הכל שאלה של מינונים ושל היכולת שלנו להיחשף. ובאמת להפקיד את הלב שלנו אצל מישהו אחר. אבל אני חושבת שברגע שקורה הנס הזה, וסיפרנו משהו מאוד אישי, מאוד חשוף, מאוד כואב, ונתנו למישהו את הזכות להחזיק בדבר הזה, והוא מחזיק את זה ונותן לזה כבוד ומחבק את זה, זה אחת התחושות העילאיות ביותר שבן אדם יכול לקבל בחייו.
אוקיי, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך. חברויות, אני שומעת אצלך אולי קצת המתקה של הבעיות.
לא, ממש לא. בספר יש המון סיפורים שממש לא המתקה. המון סיפורים כואבים.
אז...
ולמרות כל הסיפורים הכואבים האלה, אני אומרת כמה הדבר הזה חשוב, וכמה לא לוותר עליו.
טוב, אני קודם כל מסכימה איתך לגמרי. אני בכל זאת אשאל אותך, מה קורה, או את מדברת על מה קו הגבול בין מטפלת לחברה טובה.
נכון.
כלומר, שאנחנו הופכות את החברה שלנו ליועצת שלנו, אנחנו מדברות איתה, מספרות לה, ו...
אני חושבת שכשאין הדדיות בקשר, ובעצם רק צעד אחד, כל הזמן מקשיב, מכיל, מייעץ, באיזשהו שלב, לצד הזה נהיה מרמור. בהתחלה לוקח לנו זמן לקלוט את זה, אני חושבת שרוב אנשים יש להם איכויות טיפוליות, ואנחנו יודעות מאוד רובנו להקשיב טוב, ולהכיל ולהקשיב ולייעץ אם צריך, אבל יש איזשהו רגע, שזה עוד פעם, אין בעניין הזה סכמות, יש איזשהו רגע שפתאום נשבר בך משהו, ופשוט נמאס לך, רק להקשיב, רק להכיל, רק לייעץ, את רוצה מקום גם בשבילך, וזה ההבדל הדרמטי בין חברה למטפלת, הרבה נשים מבלבלות במקום הזה, ולא מספיק רגישות, לעצור בזמן ולראות את החברה ולתת מקום לחברה. הרבה פעמים יש בקשרים מישהי שהיא יותר מקשיבה מכילה ומישהי שהיא יותר מביאה את עצמה ותופסת מקום. ואני אומרת בספר לזאת שתופסת מקום, שימי לב, אחות יקרה, תלמדי לעצור בזמן ותלמדי להקשיב ולהיות רגישה ולשאול גם את החברה שאלך שאלות, כי זה בסופו של דבר, יתהפך עלייך.
אמרת משהו נורא נורא חשוב, שהוא חשוב לי גם בנושא זוגיות, ללמוד לשאול שאלות. עכשיו, למה זה נורא נורא חשוב?
ולתת מקום לתשובות.
ולתת מקום לתשובות. לא, זה נורא נורא חשוב, כי אני חושבת שאחת מהסיבות שאין לנו חברות, זה פסיביות. זה להיות פסיבית. זה את לא יודעת להפעיל את מי שנמצא מולך. ואני רוצה להגיד כבר עוד מגבלה שמפריעה לחברות, זה אם את מאוד ביישנית או עצורה.
ביישנית, עצורה, שיפוטית. אנחנו כולנו, אני מדברת על זה בספר, אנחנו כולנו רוצות להאמין שאנחנו לא שיפוטיות, אבל אנחנו הרבה פעמים מאוד שיפוטיות. יש לנו איזה תבנית במוח לאיך צריכה לראות החברה שלנו, היא צריכה להיות בגיל כזה וכזה, ובהשכלה כזאת וכזאת, עם ילדים בגיל הזה והזה, עם סטטוס כזה וכזה.
אבל רגע, את דיברת על דברים חיצוניים. מה עם שיפוטיות כשיש לך משהו טענה כלפי חברה, את מרגישה שמשהו לא תקין בהתנהלות שלה? האם את אמורה לתת לה פידבק? את אמורה לומר לה? או את אמורה להתרחק? אני בכל
עוד זאת... פעם, זה מאוד מאוד תלוי נסיבות. אין פה מתכון. אפשר להגיד בעדינות. ואם היא שואל, קודם כל בוא נתחיל את זה שהיא צריכה לשאול את דעתך. אם היא שואלת את דעתך והיא מערבת אותך בתוך העניין בצורה כזאת או אחרת, אז את יכולה להגיד, אם היא לא ביקשה את דעתך, אולי לא כדאי שתגידי. אבל לפעמים אני כותבת בספר, חברה עוברת על איזשהו חוק בסיס במערכת הערכים שלנו, אוקיי?
תני דוגמה.
אני אספר דוגמה שאני מספרת בספר, שכשהייתי נערה, פגשתי מישהי בתנועת נוער, שממש נדלקנו אחת על השנייה, ואז היא לקחה אותי לשוק רמלה, היא באה עם תיק גדול, ופתאום אני רואה שהיא מתחילה לפלח. איך שהמוכר מסובב את הראש, טרח, אני הייתי בהלם, בשוק, ואז אנחנו הולכות לעוד דוכן, איך שהמוכר מסובב את הראש, טרח, הייתי פשוט מזועזעת, ובאותו הרגע הבנתי שזאת לא בחורה שתהיה חברה שלי. סיימתי בנימוס את הסיור איתה בשוק רמלה, וניתקתי איתה את הקשר. אוקיי? או שנגיד נשים מספרות, יש להם דרך מסוימת לגדל את הילדים שלהם, בסדר?
וואלה.
בחוסר גבולות, או באובר גבולות, ותארי לעצמך, את באה לבית של החברה, ואת רואה שיקוף של בדיוק הדבר שאת מתנגדת אליו, מול הפרצוף שלך, מתרחש בעוצמה. זה קשה.
בואי ניתן את הדוגמאות.
זה הדוגמאות.
שתי דוגמאות, לא, 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 את אותה דוגמה, בואי נפרט.
בואי.
או מתנהגת לילד שלה ברשעות,
לא, לא צריך להיות ברשעות. לא צריך ללכת כל כך רחוק.
בואי אני
זה שמה
להפך.
גבולות מאוד מאוד חזקים, נוקשים, בסדר?
אוקיי.
לא צריך נכון, רשעות.
נכון, 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 את תודקת. שמה גבולות.
מאוד כמו, חזקים. אוקיי. ואם אני לא מסוגלת לשים גבולות, אז אני מסתכלת על החברה, ואני אומרת, וואו, איך היא מתנהגת לילד שלה? למה היא לא נותנת לו מרחב? למה היא לא נותנת לו יותר אוויר? קשה לה עם זה. וההפך, אישה שמאוד יודעת להציב גבולות, באה לבית של חברה שלה, ורואה פריצת גבולות מוחלטת. היא אומרת, מה זה? אוקיי? עכשיו, יש חברויות שמצליחות לצלוח את זה, ויש חברויות שלא. שזה כל כך מפריע לך, או למשל נשים שסיפרו לי, שהייתה להם חברה, שהמשיכה לצאת עם הבעל המתעלל שלה, וזה עוד פעם לא צריך להיות איזה משהו קיצוני מכות וכזה, אבל שמקטין אותה, שמדבר אליה לא יפה, שלא מפרגן לה, הם אמרו, אנחנו לא מסוגלות להיות חלק מזה ולשתף פעולה עם זה. כאילו, ברגע שאני יושבת ושותקת וממשיכה לשמוע את הסיפורים האלה, כאילו אני חלק מזה. לא יכולה. לא יכולה להיות חלק מזה.
אבל אז את נוטשת אישה שבעצם יש לה בעיות בחיי הנישואין.
אבל זה קורה אחרי שדיברת איתה, אחרי ששיקפת לה, אחרי שדיברתם על זה והתייעצה איתך, ואת אומרת את שלך, והדברים ממשיכים וממשיכים 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 ולא משתנים. לפעמים, עוד פעם, אני לא שופטת. לפעמים החברה לא יכולה להכיל את זה יותר. או אישה למשל שסיפרה שחברה שלה התחתנה עם גבר רק בגלל כסף. החברה אמרה לה את זה במפורש, שהתחתנה איתו בשביל הכסף. החברה לא יכלה לסבול את זה. היא אמרה, לא יכלתי לשאת את זה, את הידיעה הזאת, ותפסתי מרחק.
אז בואי לפני שניפרד, תגידי בכל זאת, איך בעצם את הפכת את אותה קבוצה פרטית שלך למיזם ארצי?
איך? אוקיי.
בכמה מילים, כי אנחנו עוד מעט הולכות... הביתה.
סבבה. אז בעצם מאותה קבוצה שהייתה לפני בערך 8 שנים.
אה, וואלה.
הסתיימה לפני 8-9 שנים, עבר זמן, הבנות שלי גדלו. תודה לאל, לא הייתי צריכה להסתובב בשום גינה. והתחלתי לחפש משמעות חדשה בחיים שלי, שהיא מעבר לעבודה. כי אני בן אדם מאוד היפראקטיבי, ואוהב ליזום, מאוד יוזמתי. ואז נזכרתי באותה קבוצה שהייתה אצלי בבית, וכמה היא נתנה לי אוויר לנשימה, היא הצילה לי את החיים, היא שמחה אותי, היא נתנה לי כוח. והחלטתי להקים מיזם קבוצות ארצי, שזאת המטרה שלו, ששמו חוג חברות, והקבוצות שלו מתחילות בסוף, תחילת יולי.
אז השם הוא חוג חברות?
כן.
ומי שרוצה להירשם לחוג כזה?
נשים, קודם כל בגוגל פשוט חוג חברות, ונכנסות לאתר, רואות את כל העשייה שלנו שהייתה עד הקורונה, השתתפו מעל 600 נשים.
וואו, מרשים, באמת.
תודה. ובעצם נרשמת לסדרה של 8 מפגשים.
זה תמורת תשלום, אני מבינה?
זה תמורת תשלום, כי אני מסוחרת מקום, אני מכשירה את המנחות. המנחות בעצם בסבב הזה הן בוגרות החוג. בעצם נשים שחוו את הפורמט וחוו את העוצמה שלו ואת הכוח שלו ואת היופי שבו, ורוצות לעזור לי להעביר את הטוב הזה הלאה.
אז הקבוצות האלו נמצאות באיזה אזורים גיאוגרפיים?
מהקריות הכי צפונית, יש קריות חיפה, אחר כך דרומה בקרקור, נתניה, הרצליה, תל אביב, ראשון, רחובות, פתח תקווה, בר שבע, אני מקווה שלא שכחתי אף אחת.
וואו, אז עשית מיזם שעובד.
מיזם ושם, שעובד.
מי שרוצה למצוא חברות?
נשים בגילי 45 עד 65.
45 עד 65, רגע, למה לא עוד קצת?
כי מצאתי שכשטווח הגילאים גדול מדי, זה פחות מסתדר. ובסופו של, בתחילת, אולי אני בהמשך אפתח עוד קבוצות שימתחו את הגילאים עוד קצת. זה מה שיש כרגע, כי המיזם בעצם נולד מתוך הצורך שלי, לתת מענה לנשים פחות או יותר בגילי, ואני עוד מעט בת 50.
עכשיו אנחנו יודעים. אוקיי, אז תשמעי, נורא חשוב, הכי מעניין בעולם, אני רוצה רק להגיד שיש לנו עוד, כמה זמן יש? וואו, אז אני רק רוצה להגיד לכם שהייתה לי חברה נורא 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 טובה והתנתקנו, ואחרי 20 שנה, באיזה הקשר, אני החלטתי להרים לטלפון, והיא ענתה לי, וחידשנו את הקשר.
וזה קסם.
וזה קסם, נכון.
תענוג.
כן, אז באמת, חני, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת.
תודה רבה לרמן, לך.
מחבר את הספר, איפה החברות שלנו, כל האמת על חברות בין נשים, ואני רוצה כמובן להגיד תודה למלי, לעידו וליעל. תודה רבה.
תודה רבה כמובן, לך ורדה.
כן, תודה למאזינים. נהניתי מאוד. נשתמע בשבוע הבא.
תודה רבה.